שלום לכולם, ברוכים הבאים או ברוכים השבים לשני מזוקנים לומדים מקוטי מוהר"ן. אני אלי רובינשטיין.
אני אביעד סנדרס.
טוב לראות אתכם. מצוין. אחרי החגים שמח, אפשר להגיד.
התחדש הכל, התחדש הכל אחרי החגים.
לגמרי. אנחנו כאן. יפה. אז אנחנו נמצאים בתורה של רבי נחמן, שמדבר על לימוד עם תלמיד, וידוי לפני תלמיד חכם, לא לימוד לפני תלמיד חכם. אנחנו נמצאים בבירור של, של מה מועיל וידוי לפני מנטור שכזה. אנחנו הרחבנו, דיברנו כמה פעמים על הרחבה של המושג תלמיד חכם, ואנחנו שם.
טוב, יפה. אז בואו נראה. במקומות רבים בתורתו, מתייחס רב נחמן לסוג אחר של עבודה רוחנית. אנחנו קוראים עכשיו את הרב שגר, כמובן. עבודה שקטה יותר ששורשה בכיסופי האדם, בכמיהה הנובעת מתחושת העדר וחוסר, המחוללת רצון למלא ולהשביע את הרעב. כמו בסיפור הידוע על הלב המעיין, הגעגוע הוא יוצר את הדבקות. לעניות דעתי, כאן רב נחמן מתאר סוג אחר של עבודה. העלאת המלכות לגבורות שהיא עבודה ששורשה בתשוקה לדעת בפלא האלוקי, בעולם הקסום הניצב בפני האדם, אשר בו הוא רוצה להיכלל, להתמזג ולדבוק. האפשרות להתגבר על היצר קיימת אם נכליל אותו במשהו גבוה ונשגב יותר. ואז ננתב אותו כשעוצמתו וחיוניותו נותרות בעינן ומתבטאות באש להתלהבות ודבקות. וזה דברים שיכולים באמת לקרוא בחשיפה לדמות גדולה. נראה לי אמרנו את זה כמה פעמים. הרבה מאוד פעמים, נראה לי אולי זה תהליך שזה סופו. הרבה מאוד פעמים האדם שהוא נמצא בבית שלו, שהוא נמצא בקהילה שלו, בחברה שלו, במקום בו הוא אמור להיות, אז מישהי חושבת לעצמו, או מישהו חושב לעצמו שהם הגיעו, הם הגיעו למנוחה והנחלה, שהם הגיעו למקום בו הם אמורות או אמורים להיות, והסיבה הפשוטה היא שבאמת הם כמו נוח, הם צדיק תמים היה בדורותיו, באזור שלהם, במקום שלהם, במעגל הנוחות שלהם ושלהם, אז הם באמת בסדר, הם באמת אחלה. והאדם מתקבעת אצלו איזושהי אולי אשליה שאין לאן לשאוף יותר. ודווקא מתי שנחשפים לתלמיד או תלמידה חכמים, אז מה שקורה לנו זה בשלב ראשון איזושהי פתאום קף על הפנים, שאפשר הרבה יותר.
אפשר להיות יותר מתפוח אדמה, כמאמר הרב שטיינזלץ.
בדיוק, אבל בשלב שני, הדבר הזה גם, הוא יוצר רצון לדבקות, הוא יוצר רצון להידבקות, הוא יוצר רצון ללמוד, פשוט ללמוד מהדמות הפילית הזאת, שנחשפת בפניי. כי הדמות הזאת היא, במובן מסוים, היא נושאת איתה את הגאולה, את האופציה להיגאל מהבינוניות, את האופציה להיגאל...
שיש כזה דבר פלא אלוקי, שיש כזה דבר עולם קסום.
בדיוק. רובנו...
אני רוצה לשאול על זה, כי זו נקודה שאצלי עברה תהליך מאוד ארוך במהלך השנים. אני היה לי טעות והאמנתי לרבנים שדיברו על העולם הקסום הזה, והוא לא הגיע, אז היה לי משבר מאוד גדול. אז אני זוכר, שזה היה הזמן של שיעור ד', הזמן הקשה הזה. של כאילו דיברו על דבקות בהשם ומחפש את זה ולא קורה איזה הארי פוטר בחיים ואז עבר טרנספורמציה של כאילו לנרמל את העולם הקסום הזה, שהעולם הקסום הזה נמצא בחיים, שדווקא בתוך החיים זה נמצא ובנורמליות ובלאהוב אחד את השני. אבל אז מה שקורה שעושים את המעבר הזה, אני מעריך שזה קרה לעוד אנשים חוץ ממני, זה שזה מרדד ברמה משוגעת את העולם הקסום. עבור אותו לרדוד מאוד, הופך אותו בסוף כאילו לטוב, אז הכל זה בעצם בן אדם לחברו. כמעט ממש משמיט את בן אדם למקום. בשנים האחרונות, גם בזכות השל, וגם בזכות יצחק גרין, הרב אברהם יצחק גרין. ארתור גרין, נראה? אז כאילו זה עבר, זה נמצא בתהליך שיבה לקסם. אז אני אשאל אותך ככה, אני אשאל אותך, א', האם אתה עברת איזשהו תהליך דומה בעניין, ושתיים, האם אתה מחפש היום את הדבר הזה, את העולם הקסום הזה, או לא?
איזה שאלות טובות. אני חושב שבאמת תיארת עכשיו את התהליך של כל בת או בן, בת מדרשה ובן ישיבה, שאחד באמת אתה קורא לזה כפות, או מהדברים שמי שנמצא בישיבה או מדרשה ומנסים להתמסר לרעיון הזה, אז באמת נותנים אמון בזה שיש עולם קסום ועולם עולם רוחני מלא צבע וצליל, שהוא הרבה יותר מהעולם השטחי שלנו. ובאמת כן. שואפים אליו, והרבה פעמים אנחנו מספרים לעצמנו, רק אם נעשה עוד קצת, אז נגיע אליו.
כן.
ומעבר לזה, לפעמים גם יש דוגמאות שאנחנו מסתכלות ומסתכלים עליהן בעיניים, ואנחנו אומרים לעצמנו, הנה, הם חווים או חוות את העולם הקסום הזה, אז אם הם יכולים, אולי גם אני יכולה. אולי גם אני יכול. עכשיו, בסוף זה מתנפץ.
כן.
זה מתנפץ, כי האדם מנסה ולא מצליח.
כן.
או שגם אם הוא מצליח, ההצלחה היא רגעית מדי, או לא מספיקה, ונראה לי היא גם מלאת, הרבה מאוד פעמים, מלאת תחושת זיוף שכזאת.
כן, לגמרי.
מלא באיזושהי תחושה של הנה, אני חווה או חווה משהו, אבל באמת, 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 זה הכל תלוי הקשר וקונוטציה. וזה כן. לא יכול להיות הדבר של עצמו. אולי הייתה יכול להיות חוויה מקבילה במסיבת טבע, או חוויה מקבילה בלימוד פילוסופיה, או באלף ואחד דברים אחרים. ואז, כמו שאתה אומר, מגיע התהליך הזה, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה לרדד את זה, באמת מגיע התהליך של האדם לנסות ולהכניס את זה לקונטקסט אחר, לחיים הנורמליים, לחיים הטבעיים. ואז נוצר איזשהו ציניות, נוצרת ציניות כלפי הקסם הזה.
נכון.
והקסם הזה הופך להיות משהו שצוחקים עליו או מגחכים עליו.
ילדותי, ילדותי.
כן, אני תמיד, כשאני מדבר עליו, אז אני מדמה את זה להסתכלות של מבוגרים בבית כנסת, שרואים איזשהו בחור שחזר אחרי 3 שבתות במכינה, והוא מתנדד כמו לולב בהתקף אפילפסיה חריף, באמצע התפילה. ואז כולם מסתכלים עליו ואומרים, אני יודע איפה היית בקיץ האחרון. מה אתה מתנדד לי כמו לולב בהתקף אפילפסיה? אבל זה לא רק זה, אלא כי באמת איזושהי ציניות כלפי התנדתיות הזאת.
לא, ויש גם באמת זיוף שם, זה באמת מגיע.
בוודאי, נכון, והמבוגר הוא באמת עולה על הזיוף הזה בקלות.
כן.
נראה לי אולי הזיוף הזה בקלות, כי אולי הוא היה שם, ואולי באמת יש גם קולטנים, יש גם קולטני זיוף.
כן.
אבל זה שיהיה זיוף, כמו שאתה אומר, אני חושב שבאמת מגיע התהליך השלישי, אפשר לקרוא לזה, אני שונא את הביטוי תמימות שנייה.
לא, זה המתקה כזו.
בדיוק, זה לא תמימות, זה לא המקום הזה. אלא זה באמת להגיע ולראות שבאמת אפשר יותר. חלק מהנקודה, אני חושב שרב נחמן, לא, או שרב שגר בינתיים לא דיבר עליה, זה מהי החוויה הפנימית של האדם ביחס אל עצמו, ומצד שני, האם האדם מסוגל להסתכל על עצמו לפעמים מבחוץ? האם האדם מסוגל להסתכל על עצמו מתוך הפרספקטיבה של מי שרואה אותו? ומי שחווה אותו. ונראה לי פה באמת יש איזשהו, תמיד צריכה להיות איזשהו דואליות. כל אדם שיסתכל על עצמו, אז מתי שהוא יחווה את עצמו, אז גם אם הוא עובר איזושהי חוויה דתית, מהר מאוד, או חוויה רוחנית, או כמו שאתה אומר, הוא מגיע לעולם הקסום הזה, אז אם הוא יישאר שם ויספר לעצמו את הסיפור, הנה, הגעתי לעולם הקסום, הוא מהר מאוד יחוש בזיוף שבדבר. אבל מתי שהוא פתאום קולט לרגע איך אחרים מסתכלים עליו, אז הוא יכול לבוא ולומר לאחרים שמסתכלים עליו, אתם לא מבינים כלום, אתם לא יודעים מי אני, אני פושע, אני גונב, אני נועפת, אני רוצחת וכן.
כן.
אבל אם בוחנים את זה בעיניי לפחות עם קצת יותר לעומק, הם מבינים שיש אמת באיך שהאחר רואה אותי, באיך שמישהי רואה את חברה שלה, איך היא מתפללת, ואיך היא מלאת התפעלות והתרשמות, ואיך היא חווה את חברה שלה בתור זאתי, שחווה את העולם הקסום, אז דווקא דרך המקום הזה, אפשר באמת להבין שאולי כן, אולי אני כן חווה משהו, ולאפשר לעצמי לתת קצת יותר אמון במה שאני עושה ועושה. בחוויה של עצמי, אבל תמיד החוויה של עצמי, ביחס לעצמי, תהיה חסרה. כי תמיד יש לאן לשאוף. כשרואים את האחר, אפשר להידלק. אפשר באמת להיות בתשוקה, להיות ברצון, להיות בשמחה, בהשתוממות, בהתפעלות, שיש מישהו בעולם שנמצא במקום הזה. אבל אם נשאל את אותו מישהו בעולם, האם הוא נמצא במקום הזה, מה התשובה שלו תהיה?
ברור שלא.
ברור שלא, אבל זה לא משנה.
זה לא משנה. בהכרח זה דווקא, א', זה מעניין מאוד, זאת אומרת, יחס לאחרים, הייתי אומר אפילו בזה, מקום של הנתינה, באיזושהי צורה, משהו כזה, אז שם אפשר למצוא את הקסם ולהרגיש אותו דווקא באחר שאתה נותן לו, שהוא בקש, ביחס איתך. אבל בעמדה אל מול עצמך פחות, זאת אומרת, כאילו, אני מאוד, זה משהו שהוא רציני מבחינתי, השאלה הזאת, כי כאילו זה שאלה שנוגעת לעצם המקום הדתי, או לעצם המקום של עובד השם, אל מול השם, אל מול עצמו, אל מול אחרים, אני כל הזמן בדואליות על זה, על המקום הזה, מצד אחד אני אוהב אותו ומעריך אותו, ואני חושב שהשונות שלו, גם בשליחות, ראיתי שהשונות שלו היא מדהימה, היא פותחת, היא פותחת לאחרים, מצד שני זה כאילו בשנייה יכול להפוך לשקר הכי שקרי, לעבודה זרה, הכי עבודה זרה שקיימת עבר.
לכן אני חושב שהאדם תמיד צריך להיות במחשבה, לדעת גם איך האחר תופס את עצמו. כאילו מבחינה הזאת לדעת שזה מבחינתי, אבל לא מבחינתו. שמצד האמת, בסוף אנחנו לא שואפים פה לאמת, אלא כן. אנחנו מנסים ומנסות לקלוט את אפילו מה שהאדם לא קולט בנוגע לעצמו, ביחס לעצמו. או לא יבואי אם האדם משתכנע על עצמו שהוא באמת כזה.
כן, לא יבואי, זה באמת. זה לא יבואי, זה ראש קאט.
ומצד כזה. שני צריך לאפשר לאחרים לתפוס את המקום הזה. בך.
כן, כן.
לא כל הזמן לדחות ולומר מה פתאום, לא זה, תתה. באמת להקשיב, באמת לומר וואלה, איזה יופי, איזה כיף לי שאתה מספר את זה על עצמי. אני לא שמתי לב בנוגע לזה אפילו על עצמי. ומצד שני, לבוא ולומר, כאילו, מי כל זה, אני צריך עוד לתקן הרבה, אבל אני ממש שמח שאתה מספר לי את זה עליי. שאתה, ששמת לב, ששמת לב לזה, שאתה לומד מזה. זה טוב לי, זה ממלא אותי שזה קורה הדבר הזה. דווקא זה יכול לתת, בעיניי זה נותן הרבה התלהבות.
ברור. וכשאת נמצאת בבד בבית, כאילו ככה, יש מקום שהוא של קסם? או לא צריך לחפש את זה? או זה משהו אחר, אני לא יודע.
אני חושב שאתה נמצא לבד בבית, שאת נמצאת עם עצמך, אז יכול להיות מקום של קסם. בהחלט. בן אדם יכול...
קסם בריא.
בן אדם יכול לחוות התעלות לבד. ברסלב מדברים מההתבודדות. בן אדם יכול להתבודד.
זה מזכיר את הכי יואל, שהוא מוצא את זה במוזיקה.
מעולה. זה נכון. מוזיקה זה משהו שהוא בהחלט כזה. בן אדם יכול לחוות התעלות עצמית. העניין הוא שתמיד אחרי ההתעלות מגיעה הירידה.
כן, לגמרי.
וזה חלק מהסיפור. עכשיו, הירידה הזאת היא לא אמורה לגרום לי להרגיש שההתעלות הזאת היא לא אמיתית, אבל אני כן חושב שהיא מכניסה אותה לפרופורציה. היא כן מכניסה אותה לפרופורציה, היא כן מכניסה אותה, זה היה משהו ש... הלוואי ואני אחווה אותו עוד הפעם, אבל אני לא נמצא, אני לא נמצאת שם כל הזמן. וזה בהכרח ככה. אני חושב שזה חלק טבעי מהחיים של אדם דתי, של אדם ששואף לדתיות, של אדם שלא משתכנע בחוויות זולות, בסדר?
כן, 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 יאמר.
אדם ששואף לאותנטיות ורוצה באותנטיות, אז כן, זה יכול לקרות, זה יכול להיות. אבל זה לא המשך הנצח.
כן.
ככה נראה לי. אני חושב שהם רואים אחר, אז באמת מרגש, זה משמח.
כן. ואני כן ארצה לשאול אותך עוד פעם עליך, זה מעניין אותי אם אתה מחפש את זה, אבל שנייה לפני, שבסוף כאילו נכוונן את זה גם למה שהרב שגר מדבר עליו, הוא מדבר על עבודה של יצר הרע עם זה. זאת אומרת, או אתה הכרת איזה סתמיות, זה יכול להיות אפילו גם יצר, להתגבר על היצר. ואיך זה, ההתגברות כאילו, אני מנצח אותו עכשיו כי אני מרגיש את הפלא, או משהו אחר.
אני חושב שגם ההתגברות על היצר היא עצם ההבנה ועצם האמונה שיש מישהו שיכול להתגבר עליו, שיש מישהו שאני רואה, אני רואה אותה ומתגברת על היצר. אז הדבר הזה גם מכניס בי אמון שאני מסוגל, כי כולנו בסוף בני אדם.
מקום מתגבר שמנצח, כאילו שאומר, התשוקה שלי עכשיו, לא יודע מה, למשהו שהוא לא טוב, לא לעצמי, לא לאחרים, ועכשיו אני רואה איזה וואו, מישהו שהוא מהמם, אז אני לא אעשה את זה, או, אבל לא, אני לא חושב שהוא אומר את זה, הוא אומר לנתב את זה. זה מה שעניין אותי, הוא לא, הוא אומר לנתב את המקום הזה, למקום של טוב. אני מנסה להבין איך, זו, איך, איך, איך עושים את זה, נשמע לי מהמם, אני פשוט יודע איך עושים את זה.
אני חושב שכל יצר, לא, אני כותב, האפשרות להתגבר על היצר קיימת אם נחליל אותו במשהו גבוה ונשגב יותר, ואז ננתב אותו כשעוצמתו וחיוניותו נותרות בעינם ומתבטאות באש ההתלהבות ודבקות. אני חושב שהדבר הזה לא יכול לקרות מתוך עצמי. זה לא יכול להיות ביני לבין עצמי. זה יכול להתחולל, זה יכול להתרחש רק על ידי האחר. אני לא חושב שאני לבד, או בן אדם לבד, מסוגל לנתב את היצר שלו במקום טוב. בן אדם מסוגל להשתכנע שהוא יכול לנתב את היצר שלו, ולנתב את היצר שלו במקום טובים, שהוא רואה מודל, שהוא רואה דוגמה, שיש מישהו או מישהי מול העיניים שלי, שעשתה את זה, שעושה את זה, וזה ממלא, וזה נותן לי את היכולת וגם את הפרקטיקה, לנתב את זה למקום טוב יותר. אבל זה לא יכול לקרות לבד. זה לא יתחולל לבד, זה לא יתרחש לבד. לפחות לא בצורה מתוכננת. לא בצורה מודעת. זה יכול להתרחש לבד בטעות. טעויות זה אחלה, אבל אני לא חושב שזה אנחנו מחפשות או מחפשים את הטעויות.
זה לא זה. זאת אומרת שבהקשר הזה כן מנטור. מנטור, מישהו מעבר.
כן, חד וחלק, ממש. עוד הפעם, כל הזמן... צריך לזכור שהמנטור הוא מכיוונים, הוא לא מכיוונים, כאילו, הוא מנטור שלי, זה לא באמת הופך אותו להיות מנטור.
כן, 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 לגמרי, לגמרי. זה זלמן, זלמן הוא היה אדיר בזה, שהוא היה מעביר שיעור, היה מסיים את השיעור, מתחיל לסדר את הספרים, מישהו היה ניגש אליו, אומר, לא, אני עכשיו זלמן הגבאי.
כן. סיפרנו את הסיפור על שהיה נכנס לכיתה, והמבקש מתלמידים לעמוד, אני ששאל אותו למה, והוא אמר, ברגע שאני נכנס לכיתה, אז אני הרב. ומול רב עומדים. ושאני יוצא מהכיתה, אני כבר לא הרב.
כן.
שיש בזה ביטוי מאוד מעניין, שצריך לחשוב עליו. אני לא, אני לא בטוח שאני מזדהה.
זה חסכון, ברור. כן, יש לזה חסכון. אבל, מעניין. תמיד, זה משהו שאני בתור, כאילו בן של רב, תמיד הרגשתי ש... ברור לי שרבנים הם בני אדם לגמרי, בגלל שחוויתי את אבא שלי בבית, אז כאילו, אתה יודעת,
כן.
אבא שלי מעביר שיעור ל-500 אנשים, נגיע הביתה ונראה אותו עם גופיית אבא מכה, רואה סרט של מל גיבסון. אז כאילו, הכל טוב.
אז השאלה אם זה באמת, מה אתה חושב, שזה טוב?
אני חושב שזה משהו מסוים, אני חושב שבטוח יש אנשים שצריכים שרבנים יישארו רבנים, יש אנשים שזה טוב להם. לי אישית זה היה חבל ההצלה היחיד שלי, כי אז זה, אני הייתי צריך להפוך את הקסם לאמיתי, אז שעכשיו אני עדיין לא כאילו האלוהות.
יכול להיות בעיניך המנטור שהגופיה והמל גיבסון היא חלק מהמנטורים שלה?
אצל אבא שלי זה
היה... המנטור צריך להיות מושלם.
לא,
אצל אבא שלי זה היה... לפחות מושלם בעיניך.
אצל אבא שלי זה היה ככה בגלל שהוא אבא שלי, אז זה קל יותר כי הוא תמיד יישאר אבא שלי.
בסדר, אני מדבר על מישהו שהוא לא אבא שלך.
מישהו שהוא לא אבא שלי, יכול להיות. האמת היא, אני אגיד פה, שפעם אחת, לפני, נכנסתי לפני ולפנים לבקש מהרב שרלו ביצים, הוא בדיוק תיגן חפיתה, לא עם גופיית אבא מכה, אבל לא עם משהו מעבר לזה, וזה היה לי כזה, היה נחמד לראות אותו בסיטואציה אחרת, וזה היה טוב דווקא, זה היה בסדר, זה, היה, זה לא שבר לי שום דבר אל מול הרב שרלו, שאני מעריך אותו ומעריץ אותו מאוד. אז התשובה היא, אני חושב שכיום יותר ויותר. אני מתאר לעצמי זה משהו שאני מתחבט מעצמי. פה בחריש, אני יוצא החוצה מכנסיים קצרים. פה בחריש אני רב של קהילה, אבל לפרדס חם, לדוגמה, אני לא נוסע מכנסיים קצרים כל כך, אני משתדל. זו שאלה טובה. כי פרדס חם הזה, המדרשה נמצאת, ויש שם גם את הכפר נוער שאני מלמד בו. זו שאלה נכונה אם זה טוב או לא טוב. בתחושה, בבסיס שלי זה כן, כאילו אני צריך לעשות מה שאני רוצה ושזה ישתלב, אבל לא יודע, אני מתחרבט בזה עדיין.
יכול להיות אבל שאתה רוצה במקומות שונים להיות מישהו אחר.
כן.
שזה מתאים לך פה וזה מתאים לך פה, והרצון הזה הוא בסדר גמור, היית גם מרגיש מה הצורך שאנשים שנמצאים מסביבך, מה הם צריכים או צריכות לחוות.
כן, כן. אתה היום, מה היחסים שלך? זה מעניין אותי.
מה היחסים שלי עם מה?
עם הקסם. מחפש אותו.
כן, אני חושב גם שהוא קיים בהרבה דברים, הרבה מאוד פעמים אני מוצא אותו, והרבה מאוד פעמים לא.
כן.
האם בצורה מסודרת? לפעמים כן, לפעמים לא. אין לי פה תשובות גדולות. ברור שהאווירה משפיעה. ברור שה-surroundings, מה שמקיף אותי באותו רגע, אז אור מקיף הוא, לא סתם קוראים לו אור מקיף, אור מקיף כן. הוא גם הסיטואציה שאתה נקלע אליה.
לגמרי.
ברור שהיא משמעותית. אני לא רואה בעיה בזה שהתפילות בראש השנה וביום כיפור, עם יותר חזקות משמעותיות מתפילות אחרות, ועוד יותר התפילות שאני חזן, אז כן. הן הרבה יותר משמעותיות עבורי, מאשר תפילה אחרת. כי הסיטואציה שמה אותי בזה שהתפילה הזאת חייבת להיות יותר משמעותית, באמת יותר משמעותית. אז תאמר לי, אז כל תפילה תדמיין שאתה חזן, ואתה מוביל את הציבור, ויש לך את המחויבות הזאת. אבל מה לעשות שאני לא יכול? וזה לא יכול לקרות כך.
זה לא צריך כנראה, זה מאבד את הקסם, אם זה כל הזמן.
אתה קורא לזה קסם, אני דווקא לא הייתי קורא לזה קסם, הייתי קורא לזה התגלות.
התגלות.
או התפעם, או כן, פליאה, אבל אני לא מפחד להשתמש במילה הזאת. אני חושב שיש פה איזושהי התגלות של פן במציאות, ובגלל זה הוא מתגלה, הוא לא יכול להיות כל הזמן גלוי, בעצם עם חוכמה. הוא צנוע, והוא לא יכול להיות כל הזמן גלוי, ואם כל הזמן גלוי, זה לא צנוע.
זה גלוי.
זה בעייתי מאוד. ואני באמת חושב שחייב להישמר היחס הזה. עכשיו, התנועה הזאת שאני חושב שאנחנו מדברים עליה, היא באמת תנועה של להחזיק שתי מוקדים בבת אחת. אני הרבה מאוד פעמים סבור בשכונה, אני רואה את הרב של השכונה, כל הזמן עם הפרק, כל הזמן עם הכובע. הוא כל הזמן הרב של השכונה. גם מתי שהוא יוצא לגינה, הוא הרב של השכונה. גם מתי שהוא יוצא לסוכה שלו, הוא הרב של השכונה. מה קורה בתוך הבית פנימה? אף פעם לא נכנסתי, לא יודע. אבל האם גם שם הוא הרב
של השכונה?
מה?
כנראה שאם אתה תיכנס, הוא יהיה מפרק.
בדיוק. ואני חושב שזה חלק מהם, ואני חושב, וואי, איזה חיים קשים אלה. אבל אני לא יודע האם במקום מסוים, האם יש מקום שהוא לא הרב של השכונה.
חייב להיות.
אני לא יודע. אני אומר לך אפילו יותר מזה, אני לא יודע למה הוא שואף.
לא, אין מצב, אני אומר לך,
אתה מאוד ציוני דתי. כמה שתברח מזה. אתה עכשיו, מה שאנחנו מציגים עכשיו, מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה מודל של מרכז כפול, אפשר לקרוא לזה. שיש כאילו באמת, לחיים של האדם יש כמה מרכזים, והחיים של האדם זה דו שיח בין השתי כוחות האלה. יש אנשים ששואפים למרכז אחד, ושאתה שואף למרכז אחד, אז זה גם נראה ככה, וזה גם מרגיש ככה, ואתה מנסה כשאתה לא נמצא במרכז האחד, אז אתה מתמלא או את מתמלאת בתחושות אשמת, תחושות מצפון, ושם את שואפת. ואת מלכה את עצמך, או אתה מלכה את עצמך על זה שאתה לא בסדר, שאתה לא כל הזמן אותה הדמות העגולה הזאת.
אז זה כנראה המצב. זאת אומרת, בחיים האנושיים יש זמנים שהוא לא נפרק.
השאלה היא האם האדם...
הוא לא רוצה שירותים, אז הוא רוצה לעשות את זה מהר.
אז בדיוק. לא, מצוין, אין בעיה. האם האדם רואה, אבל הוא רואה בזה משהו שהוא לגיטימי, או משהו שהוא היה יכול, שהוא היה מעדיף בלעדיו?
אני חושב שהיה מעדיף בלעדיו. זה הייתה הבעיה שלי והקושי שלי אל מול העמדה הזאת, שהייתה, היא העמדה... אולי הטינג'רית הבסיסית, או העמדה הדתית הבסיסית של כאילו הכל או כלום, וזה לא עובד, וזה לא עובד, אצלי לפחות, זה לא עבד, ולא, או, כאילו מה זה עבד? זה יכול לעבוד עם המון תחושות רעות. מי רוצה, יכול להיות שאנשים רוצים לחיות תחושות רעות, זה בסדר, אני לא רוצה לחיות ככה, אבל אני חושב שזה העמדה של, שלא, יכול להיות שגם דרך אגב משהו, זה ממש מזכיר לי כל מיני דברים שהרב סולובייצ'יק דיבר עליהם, על לחיות במתח ולחיות כאילו בדואליות באיזשהם וריאנטים ודברים.
אני כן יכול לומר, נגיד, שאצל הרב סולובייצ'יק, הדואליות הזאת היא מילת איסורים.
כן, זהו.
אבל הוא לא רואה באיסורים האלה משהו רע, הוא רואה בהם הכרח. הוא אומר, שם נמצא מוקד העבודה הדתית. אני לא בטוח שצריך איסורים. אני לא בטוח שצריך להתייסר על זה. אני חושב שאפשר לחיות בין שני כתבים, ולא להתייסר על זה שאנחנו חיים בין שני כתבים. עכשיו, אני כן אומר, אני אחזיר אותנו לדיון המקורי שלנו, אין דבר שיותר עוזר לנו מלחיות בין שני כתבים מאשר לא אני, מאשר מישהו או מישהי אחרת.
לגמרי.
חיים בחברת מישהי או מישהי אחרת ההתבוננות, ואנשים אחרים מלמדים אותנו על המורכבות, או מזכירים לנו כל הזמן עד כמה העולם הזה הוא מורכב, עד כמה המציאות הזאת היא מורכבת. המציאות היא לא פשוטה, המציאות היא לא אחדותית, היא לא עגולה, אין לה מרכז אחד.
לגמרי.
זה באמת איזושהי עבודה שאני חושב שאנחנו צריכים לעבוד בה, בכל הזמניות בה, והמנטור או המנטורית היא זה הרבה שלנו, זה מי שנותן לנו את היכולת להתעלות מעל עצמנו, מהבחינה הזאת. עכשיו באמת צריך להיזהר, הרבה צריך להיזהר, לא להיכנס לאגוטריפ, מה אני אומר?
כן.
אין לי הגדרה אחרת לזה. גם אני, זה כן שאלה שאני שואל את עצמי די הרבה, ואני מאמין שכן, אני מניח שגם אתה מאמין שכן, אבל זה כן שאלה שאני שואל, עד כמה הרבה גם צריך להעיף כאפה באיזשהו שלב את המדים שלו, ולומר, תקשיבו, אתם בניתם אותי על פיסטול גבוה כזה, ואתם מדמיינים שאני ככה, ככה וככה, אבל תקשיבו, אני לא. זה לא שאני לא, זה לא שאני חוטא, זה לא שאני לא בסדר, אבל אני לא מה שאתם מדמיינים, אני רואה נטפליקס בדיוק כמוכם, אני לא יודע בדיוק כמוכם, אבל יש לי עולם עשיר שהוא לא העולם שאתם פוגשים בו אותי, והוא אחר. ואני לא רואה בו סוג ב', אני לא רואה בו משהו שהוא לא בסדר, אבל אני לא, אני לא, אני לא כל היום הדמות אותה אתם מדמיינים. אני חלק מהיום הדמות שאתם מדמיינים. ויש לי אבל עוד הרבה יותר צדדים בי, וכי אני לא דמות אחת, אלא יש, אני דמות אחת שיש בה כמה וכמה מרכזים.
אתה עושה את זה עם התלמידות שלך?
כן, מלא.
כן, גם אני.
זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי אני לא רוצה ליצור מצג שווא, אני לא רוצה שאנשים ידמיינו שאני משהו שאני לא, נראה לי קצת קשה לדמיין עליי את הדברים האלה, אבל אם מישהי בטעות או מישהו בטעות מדמיין את הדבר הזה, אז מהר מאוד אני אומר, לא, אני לא כזה, אני לא כזה. עכשיו, זה באמת איזשהו חידוש, שאני חושב שהדור שלנו שהוא כזה. אני זוכר שפעם אנשים היו מתרגשים מזה ש... לא יודע, הם גילו איזשהו קמצוץ אנושיות ברב שלהם. היום אין לנו מה להתרגש מזה, כי אני חושב שזה עבודה מרכזית. אני חושב שזה עבודה מרכזית של בן אדם הוא להיות אנושי, אבל כן, כמו שאתה אומר, צריך לא להיבהל גם להפגין קמצוץ של דתיות.
כן.
שזה גם מאוד מאוד חשוב. יופי, נתקדם עוד קצת?
כן, לחיים, כן.
אוקיי, מעולה. ראינו כיצד בקטע הקודם מתאר רב נחמן את עבירותיו של האדם הנחקקות בעצמותיו. על פי תיאור זה של רב נחמן, מעשה עבירה נחקק בעצמותיו של אדם ובכך הופך להיות חלק מזהותו. וכך הוא ממליך את מלכות הקום על עצמו ועל חייו. משמעות הדבר היא שבעקבות העבירה, האדם חי ללא נקודת מוצא של אמונה בהשגחת השם בחייו, וחסר לו הציר המאחד ביחסו לכל חלקי אישיותו ולמוראותיו שהיא מלכות הקדושה. המלכות הקדושה היא העני הגבוה של האדם, העל מודע. היא מאפשרת כן. ליצור זהות המגבשת סביבה את כל חלקי אישיותו, וגם למצוא את המשמעות בכל מוראות חייו. וזהו הדבר, המנהיג האחד והיחיד לכל נטיותיו של האדם. ציר מאחד זהו נוכחות השם בחיים האנושיים. בעתיין של העבירות שנחקו בעצמותיו והפכו להיות חלק מאישיותו, האדם אינו חווה עוד את אחדות קיומו ואינו מוצא מחנה משותף בכל המתרחש בחייו. מקומו שיצר הרע מוביל לפיזור בנפש מתעצם, ומתבטא בדמיונות המסיתים את האדם בכל רגע מלעסוק במה שעומד בפניו ויתמסר לך. הדמיון המזוהה ידי רב נחמן עם היצר הרע, מביא לכך שהאנרגיות של האדם מתפזרות למגוון כיוונים, כך שמאבד את הכוח לפעול בעולם.
מעניין מאוד.
אף אפשר להסתכל על זה כאילו זה בדיוק ההפך ממה שאמרנו, אבל אני חושב שלא.
כן,
אני חושב שזה לא
ההפך ממה שאמרנו. אפשר לראות את זה הפוך, אני מבין, אפשר לראות את זה. כאילו אנחנו מחלקים את עצמנו לשתיים, ויש אנשים שבכל זמן עושים לאחד.
אז כאילו הרב שגר מגיע ואומר, יש כוח אחד שמנחה את האדם, הכוח הזה שמנחה את האדם, זו נוכחות השם בחייו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
כן.
אבל לא, הנוכחות של השם בחיים שלי היא מתבטאת על ידי המרכז הכפול. היא מתבטאת על ידי זה, זה לא פיזור. פיזור זה לבוא ולומר, יש בחלקים שהם לא טובים. יש בחלקים שאני דוחה. יש בחלקים שאני שונא אותם. יש בחלקים שאני אוהב אותם. עכשיו זה הגיוני שיש באדם חלקים שהוא לא אוהב אותם. זה בדיוק העבירות, זה בדיוק הנקודה הזאת, זה בדיוק המקום הזה. השאלה היא, האם האדם לא אוהב את עצם האישיות שלו? האם האדם הוא לא אוהב את עצם זה שיש פה יותר מנטייה אחת? בסוף, נכון, הרמב״ם תמיד אומר, תמיד מצטטים את הרמב״ם, נפש האדם אחת היא ויש לה חמישה חלקים. נו, אז מה עשית בזה חכם גדול?
כן, לגמרי.
נפש האדם אחת היא, אבל יש לה חמישה חלקים. אל תדמיין שיש בנפש האדם רק חלק אחד. כי אין בנפש האדם רק חלק אחד, יש בנפש האדם יותר מחלק אחד, יותר מנקודה אחת המנחה. עכשיו, באמת אני חושב שהפיזור זה לבוא ולומר, יש בי חלק רע, ויש בי חלק שאני צריך להדחיק, צריך למחוק. זה הפיזור, והפיזור גם הרבה מאוד פעמים זה הייאוש. כיוון שיש בי חלק שאני צריך למחוק, ואני לא מסוגלת, לא מסוגל למחוק אותו, ואני לא יכול לדמיין איך אני עובד לטובה, איך החלק הזה הוא טוב לי, אז אני נכנס לאיזשהו עמדה מאוד לא בריאה. מפוזרת בזה שאני מספר על עצמי סיפור, והסיפור הזה הוא שאני רע, שאני לא בסדר, שיש מחלקים שלעולם אני לא יוכל לתקן, לעולם אני לא יכול לבוא איתם לטובה. זו הבעלי, זה הפיזור. ופה צריך כפה ממישהו אחר.
צריך, המילה אחדות פה היא לוקחת איזשהו מימד אחר, זאת אומרת, זה לא איזה מקום שכל הזמן אני צריך לא יודע משהו לעשות, אלא למצוא את השכל שבכל דבר, למצוא את הטוב שבכל דבר, למצוא את האחדות שבכל דבר, ואז זה לא, זה בעצם כאילו עמדה, כאילו אתה יכול להיות בן אדם שמשתנה כל הזמן מאוד דינמי, אבל כן מה שמאחד אותך זה הרצון לאחד, או הרצון למצוא את הטוב, עם המילה היא טוב, היא טובה פה, אבל כן.
עכשיו, בשביל זה צריך מישהו אחר שיעזור לי גם הרבה פעמים לראות את עצמי.
לגמרי, זה כמעט וכמעט ממש 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 קשה מבפנים, ממש.
אז נראה לי, אבל אנחנו יכולים לסיים פה עם איזושהי יצא מעשית, לכולם. תעזרו לאנשים אחרים לראות את הטוב, בעצמם.
לגמרי, זה התנועה הרי, זאת אומרת, צריך להבין שאתה, אנחנו המון פעמים מנטור, חלקי מנטור לאנשים אחרים.
נכון? וכל אחד וכל אחת היא מנטור ומנטורית, בדיוק בנקודה הזאת. זהו, אלי, לחיים לחיים.
לחיים לחיים. תודה רבה.
להתראות.
להתראות.